בפעם הקודמת התחלתי לטפל בטיעון העד, מה שנקרא היום בספרות הפילוסופית, תיאולוגית, טיעון העד, וזה בעצם הראייה הזאת שמבוססת על כך שהרבה אנשים ראו את מעמד הר סיני, העבירו את זה במסורת לדורות הבאים, ותמיד מביאים בשם הכוזרי שאבא לא משקר לבנו, וזה, כן, השרשרת הנמשכת היא כמראה העין. זאת אומרת, זה כאילו שאנחנו עצמנו היינו שם, וזה בעצם, אני חושב שאצל אנשים רבים, זה הטיעון המרכזי לטובת האמונה שלהם, גם בקדוש ברוך הוא עצמו, אלה שלא מתעסקים עם פילוסופיה, אז בעצם מתבססים על המסורת הזאת עצמה, וכמובן גם על התורה שאותה הוא מסר. זאת אומרת, גם הדאיזם וגם התאיזם מתחילים ונגמרים במסורת. כמו שאני אמרתי כבר כמה פעמים במהלך הסדרה הזאת, הטיעון הזה כשלעצמו רחוק מלהיות מוחץ. ולכן ברקע תמיד צריך להתחשב בכל המהלך שעשינו עד עכשיו. הראיה שיש אלוקים באופן עקרוני, דיברתי על קנקן התה השמימי, אם לא היינו יודעים שיש אלוקים ופתאום באה מסורת, תדע לך יש, ופגשנו אותו והוא גם אמר כך וכך. אז בסדר, אני יכול גם לספר לך סיפורי אגדות על פיות ושדים וכל מיני דברים אחרים. אבל אם אני יודע שיש אלוקים ועכשיו מגיעה מסורת ואומרת פגשנו אותו והוא אמר כך וכך, זה כבר מצב שונה. זה עדיין לא בטוח נכון, אבל זה כבר לא משהו שצריך לדחות אותו על הסף. לכן צריך לזכור שגם את הדיון שנעשה היום בטיעון העד, צריך לזכור שהוא נמצא בתוך הקשר. זה לא משהו שעומד לעצמו, וזה הרבה פעמים הכשל בטיעונים האלה, שבודקים את טיעון העד ואומרים כן, אבל זה יכול להיות כך ויכול להיות אחרת, ואולי זה מיתוס ופה ושם, הכל יכול להיות נכון. אבל צריך לטעת את זה בתוך הקונטקסט. וכשזה נמצא בתוך הקונטקסט זה מקבל משמעות אחרת. אני אנסה להראות את זה היום. טוב, אז אמרנו שטיעון העד בעצם בנוי על שני מרכיבים. מרכיב אחד זה התפיסה של אותם אלה שנכחו במקום, אלה שנכחו במעמד הר סיני, ואומרים, הקדוש ברוך הוא התגלה, נתן לנו תורה, וכולי וכולי. והמרכיב השני זה המעבר של המידע הזה מאותו דור שנכח שם אלינו, דרך כל הדורות שבאמצע. כל אחד שלבים האלה מותקף ודורש הצדקה. כן, אז אלה אני מתעלם כמובן מהסיפורי גננות האלה שכולנו עמדנו במעמד הר סיני בשלשות וקיבלנו את התורה, נשמותינו ואני לא יודע מה וקצות אצבעותינו. אני לא הייתי שם, לא יודע מה איתכם. אבותינו היו שם במעמד הר סיני והם העבירו את זה אלינו במסורת, והאגדות של הגננות זה טוב לגיל שלוש. כשאנחנו מדברים שכולנו היינו במעמד הר סיני, הכוונה לומר טענה נורמטיבית, שאנחנו אמורים להתייחס לזה כאילו שהתחייבנו כולנו במעמד הר סיני, למרות שלא היינו. אבל ההתחייבות הזאת שהקולקטיב שעמד שם קיבל אותה על עצמו, מחייבת את כולנו. ולמה? בגלל שזאת הייתה התחייבות של קולקטיב. והתחייבות של קולקטיב מחייבת את הקולקטיב באופן קולקטיבי, כן? זאת אומרת, כמכלול. לא צריך שכל אחד מפרטיו יהיה חתום על החוזה. כן? כשאנחנו מחוקקים חוק בכנסת, אז גם אחרי 200 שנה, אם החוק לא בוטל, הוא מחייב את כל אזרחי המדינה. למה? אף אחד מאיתנו לא היה שם, אף אחד מאיתנו לא בחר את חברי הכנסת שקיבלו את החוק. בכל זאת, זה מחייב, אלא אם כן, זה השתנה. למה? מי שהתחייב בחוק זה לא אוסף האזרחים שבחרו לכנסת ההיא, שקיבלה את החוק. אלא זה העם, הציבור, או תושבי המדינה במקרה הזה, לאו דווקא העם, תושבי המדינה. ותושבי המדינה זה מכלול שמכיל לתוכו כל מיני פרטים שיוצאים ונכנסים, וזה עדיין אותו מכלול. ומי שמוגדר כגורם שהתחייב באותו חוק, זה העם. וכל מי ששייך לעם, ממילא חייב, גם אם הוא עצמו לא היה שם, לא בחר שם ולא חתם על החוזה הזה. אגב, הדברים האלה, מעבר לזה שבמשפט זה ודאי ככה, הדברים האלה מופיעים גם בתשובת הראש שמופיעה להלכה ביורדיה, בהלכות נדרים, שכאשר קהילה עושה חרם או נדר או משהו כזה, מקבלת על כל חבריה, לא חל הכלל שההורים לא יכולים לנדור עבור ילדיהם, או מישהו אחד לא יכול לנדור עבור מישהו אחר. אדם יכול לנדור עבור עצמו. מישהו אחר לא יכול לנדור עבורי, כולל הוריי, כולל מי שאתם רוצים. אז למה בנדרים ובחרמות שמטילה קהילה, זה כן מחייב גם את הדורות הבאים? התשובה, בגלל שכשהורים מדירים אותי או נודרים עבורי, אז הם מנסים להכיל נדר עליי. אף אחד אחר לא יכול להכיל עליי, רק אני יכול להכיל על עצמי. אבל כאשר קהילה מחרימה או מדירה, כן, על בסיס, לא משנה, החלטה של המוסדות או מה שלא יהיה, מי שעשה את הפעולה הזאת זה הקהילה. הגורם שעשה את הפעולה זה אוסף האנשים שהם הנציגים. אלא הקהילה עשתה את זה, וזה חל חזרה הנדר או החרם, חל על הקהילה. עכשיו, הקהילה זה מושג קולקטיבי. שתוספות אומר במעילה, כן, יש שם תוספות בדפתת. אומר, דור הולך ודור בא, והארץ לעולם עומדת, מהפסוק הזה בקהלת, תוספות לומד שקורבן ציבור לא שייך לגביו הסטטוס של קורבן שמתו בעליו. בקורבן יחיד יש מצב של קורבן שמתו בעליו, יש דיונים ארוכים בגמרא, מה עושים איתו? אי אפשר להקריב אותו, אי אפשר לפגוע בו כי הוא קדוש, מה עושים איתו? יראה עד שיסתאב, תלוי איזה סוג קורבן זה. בקורבן ציבור אין שאלה, בגלל שבקורבן ציבור אף פעם אין מצב שמתו בעליו. גם אם כל בעליו המקוריים מתו ועכשיו זה צאצאי צאצאיהם, יש פה משום מה איזה עז מעריכת ימים, לא חשוב, אז הקורבן הזה הוא עדיין קורבן של הציבור שקיים עכשיו, כי זה אותו ציבור. זה שהתחלפו כל הפרטים שמאכלסים אותו, זה לא משנה כלום. זה הציבור שהוא הבעלים של הקורבן. אז לכן...
אז איך יכול אף פעם להצדיק מהפכה? זאת אומרת, כמו המהפכה של האמריקאים, או ה-French Revolution, אם כבר זה כולם מוסכם, איך אף פעם יכול להפוך את זה?
הפה שעשר הוא הפה שהתיר. אם הציבור מחליט שהוא לא רוצה יותר, אז זה בסדר, אבל אדם פרטי לא יכול. הציבור שקיבל את זה, הציבור יכול גם להגיד, אוקיי, מעכשיו אני כבר לא מקבל את זה. זה הגמרא הרי אומרת, מכאן למודעה רבה לאורייתא, שישראל יכלו להגיד, שזה למסור מודעה, כן, זה היה באונס בהר סיני, ואנחנו מתחרטים, לא רוצים את זה.
אז... מה פירוש הציבור לא יכול?
מה?
היחיד, מה פירוש הציבור לא יכול? היחיד יכול לעשות את מה שהוא רוצה. זה שהציבור החליט שהוא חלק ממנו, לא חלק ממנו.
לא,
הוא לא חלק ממנו.
הציבור החליט, הוא חלק ממנו אם ירצה או לא ירצה.
לפי מה?
הציבור יכול. מבחינת היכולת הפיזית, כולם יכולים לעשות הכל. השאלה אם זה...
לא, אני אומר, מוצדק. מה זה בכלל הציבור?
בוא לא ניכנס לפילוסופיה הזאת, זה נושא לשיעור אחר. המעמד האונטי של הציבור, כן, האם יש קיימת ישות כזאת? התשובה לדעתי היא כן, אבל בוא לא ניכנס, זה באמת הערת סוגריים כאן, זה לא הנושא שלנו. אז הטענה היא ש... אנחנו אומרים שכל עם ישראל עמדו במעמד הר סיני, זה כמובן לא טענה היסטורית, זה טענה נורמטיבית. מה שאומרת שזה מחייב, רגע, יש פה רעשים. הטענה היא שזה מחייב כאילו שכולנו עמדנו שם, אבל זה מחייב לא בגלל שבאמת עמדנו שם, אלא בגלל שהציבור קיבל את זה על עצמו, ודה פקטו כאילו שכל הציבור בעצם עמד שם. עכשיו לילדים בגן, אז מתרגמים את זה בצורה פשוטה, ואנשים מבוגרים צריכים להבין במה מדובר. כמו שכל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש, הראו הקדוש ברוך הוא למשה בסיני. לא מאמין שזה היה לא מיני ולא מקצתי. ברור שהכוונה פה היא טענה, הכוונה פה לטעון טענה נורמטיבית, לא טענה היסטורית. טענה נורמטיבית היא שכל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש מחייב כאילו הוא נמסר מסיני. כיוון שזה יצא מפרשנות לתורה שקיבלנו שם. ולכן זה לא משנה אם קיבלנו שם או לא, כי דה פקטו קיבלנו את זה שם. כי זה קיבלנו את התורה, וזה הפירוש שאנחנו מבינים, כן, זה הפירוש שלה כפי שאנחנו מבינים אותו. זה הרבה מאוד אמירות מהסוג הזה, הן אמירות שאנחנו מתייחסים אליהן, הן מנוסחות כמו אמירות עובדתיות, אבל בעצם הכוונה לאמירות נורמטיביות, ולא לאמירות עובדתיות, אז זה סתם צריך... לזכור ברקע, סתם לקח לחיים גם, אבל לענייננו, אז אני באמת רוצה עכשיו לחזור ולחלק, אז אם לא כולנו עמדנו שם, אז באמת יש שני שלבים, שלב אחד זה אלה שעמדו שם, והשלב השני זה המסירה מהם אלינו. אז לגבי אלה שעמדו שם, דיברתי בפעם הקודמת. הסברתי שאומנם אפשר היה להגיד זה יחזור עוד בהמשך, גם הלוגיקה הזאת, אז לכן אני מסכם כאן, אפשר היה להגיד, תראה, אברהם אבינו קיבל את הציווי של הקדוש ברוך הוא, קח את בנך, את יחידך אשר אהבת, ועלה הוא לעולה, הוא היה יכול להגיד שזאת הזיה, הרי יש לו הוכחות מאוד טובות לזה שזאת הזיה, ולא הקדוש ברוך הוא אומר לו את זה, הקדוש ברוך הוא אמר לו, כי מיצחק ייקרא לך זרע, אז איך זה יכול להיות שהוא יערוק עכשיו את יצחק ויקרא לו זרע ביצחק, זה לוגית, ומוסרית גם לא יכול להיות שהקדוש ברוך הוא, שמקפיד על מוסר, מצפה ממנו להרוג את בנו, אז היו לו את כל ההוכחות שבעולם, לחשוב שהדבר הזה הוא הזיה, ואברהם לא חשב כך, כן? השכים בבוקר, חבש את חמורו ויצא לדרך, היה מוכן לעשות את זה. למה? גם שם יכולנו להגיד לו, תראה, זה כל כך מופרך, שהרבה יותר הגיוני לומר שזאת הייתה הזיה מאשר שהקדוש ברוך הוא התגלה אליך. ממש כמו הדילמה של מעמד הר סיני, כן? למה אתם חושבים שהקדוש ברוך הוא התגלה? יכול להיות שיש לכם איזושהי הזיה. אז במיוחד שאני חושב שאצל אברהם זה אפילו יותר מופרך מאשר מעמד הר סיני, וזה עוד, נראה עוד מעט. בכל אופן, הטענה שטענתי שמה שיש איזשהו מפגש בלתי אמצעי של אנשים עם תופעה או אירוע או מה שלא יהיה, שעזוב את כל ההוכחות בצד, בפועל ברור לי שזה קרה, זה הכל. עכשיו, אני לא הייתי אף פעם נביא, הקדוש ברוך הוא אף פעם לא דיבר אליי, לכן אני לא יודע איך זה לשמוע את כל השם מתגלה ומדבר אליי. אבל אברהם חווה את זה. אז אני, כמי שלא מכיר את זה, הבאתי את המשל של העיוור והפיקח, כן? אני, כמי שלא מכיר את זה, אני שואל כל מיני שאלות, רגע, זה לא הגיוני, למה לא חשבת שזאת הזיה? אבל אברהם אבינו אומר, עזוב, אתה פשוט עיוור, אתה אף פעם לא חווית כן, בעצמך את העניין הזה, את המפגש הזה עם התגלות אלוקית. ולכן אתה חושב, יש לך כל מיני טיעונים כאלה וטיעונים אחרים, אבל אני חוויתי את זה ואני אומר לך שהוא התגלה, נו, מה יש לספר פה, אין פה מה להתפלפל. אז יכול להיות שהוא לא ישכנע אותי, אבל הוא עצמו ברור שהוא הלך עם זה. הוא הלך עם זה כי המפגש הזה היה, זה כמו שאדם רואה, לא יכול לשכנע עיוור, מי אמר לו שהמראה הזה הוא לא אשליה? העיוור אומר לו, תשמע, יכול להיות זאת אשליה. מי אמר שלא? העיוור לא חווה מעודו ראייה, מדבר עיוור מלידה. הוא לא חווה מעודו ראייה, אז הוא לא מבין את הוודאות שמתלווה לראייה. קשה לך להסביר לו, אבל מצד שני כל הטיעונים שלו לא יעזרו. אני, אם אני ראיתי משהו, אז זה המצב.
אז הרב, אפשר לשאול על זה משהו?
בקצרה, כי זה היה פעם קודמת.
כן, כן, פה. כן, כן, אבל זה רציתי אז לשאול ולא הספקתי. מה שהרב אומר, גם הדוגמה של העיוור, אז זה נכון בשעת מעשה. באמת, כשאתה רואה בעיניים, אז ידברו איתך, יסבירו לך, אז אתה רואה. אבל אחרי שעברו יום, יומיים, שבוע, חודש, שנה, אתה אומר, רגע, אני כבר עכשיו רק מסתמך על הזיכרון, בשקט אנחנו יכולים לחשוב, רגע, אתה יודע מה, ראינו את זה אין סוף פעמים. שאנשים גם אם ראו, אחרי כך, אנשים ניצולי שואה אומרים, עד היום אני לא מאמין שזה קרה בכלל.
התשובה לפה היא אותה תשובה. וזה קצת קשור למה שאני אדבר היום על שרשרת המסירה, כי זה כבר מתחיל להתקרב לשם. אבל התשובה היא אותה תשובה. אתה צודק, יש לך טיעון מצוין. עכשיו אני שואל אותך, אם אתה חושב שמה שעברת אתמול היה או לא היה? ודאי שכן, נכון? או לפני שבוע או לפני שנה. אז נכון, יש בלבולים, ולפעמים זה לא תמיד מדויק, והפרטים יכולים להשתבש, הכל נכון. אבל בגדול, יש לנו אמון לא רק במה שראינו, אלא גם בזיכרון של מה שראינו. זה הכל. אז המקרה הזה לא חריג, זה אותו דבר בדיוק. עכשיו, תמיד את
השאלות... הזיכרון מתעתע בענק, לכולנו, כל הזמן.
השאלות הספקניות האלה אני יכול להעלות כלפי כל דבר שאתה מספר לי על מה שהיה לפני שנה. ואתה לא מטיל ספק בכל מה שעברת לפני שנה, נכון? אז בשביל מה אני צריך, אז תענה לי אתה, למה אני צריך לענות לך? אתה מתנהל אותו דבר.
עוד פעם, אם הייתי עכשיו זוכר שדיבר איתי מלאך לפני שנה ואמר לי זה משהו עזוי, אז יכול להיות שעכשיו הייתי כנראה משוכנע להגיד שזה, כנראה לקחתי, שתיתי איזה כוסית מיותרת.
יש לי חידושים בשבילך. זה פשוט בגלל שאף פעם לא דיבר איתך מלאך. זאת אומרת, אם פעם היה מדבר איתך מלאך, תאמין לי, היית זוכר את זה בצורה כזאת שלא היית מתאים בזה בדל של ספק. מישהו מהצד שלא חווה את זה, כמובן נשאל אותך שאלות ספקניות, כמו שאמרתי קודם עם העיוור והפיקח. אבל אתה עצמך, אז יהיה ברור לך שזה נכון. זה נראה לי פשוט. בכל אופן, אבל זה, בואו אנחנו נעבור עכשיו למסירה. אז זה השלב הראשון של הדור שעמד שם בהר סיני. עכשיו אני שואל, מה קורה עם שרשרת המסירה משם והלאה? יכול להיות שזה השתבש, יכול להיות שזה בכלל לא היה, וזה הוטמע איכשהו בדרך. אז השאלה היא מה עושים עם זה. אז זה מתחיל בעצם, זה מה שנקרא טיעון העד, וזה מתחיל, כן, כשאנחנו מדברים על המסירה, זה בעצם טיעון העד, כי האדם שמוסר נותן עדות לאותו אחד ששומע ממנו את הדבר. כן? עכשיו, ההתחלה של טיעון העד בעצם נמצאת בתורה עצמה. כן? כתוב, בדברים שם, כן? כשאלנה לימים ראשונים אשר היו לפניך, למן היום אשר בא אלוהים אדם על הארץ, ולמקצה השמיים ועד קצה השמיים, הנהיה כדבר הגדול הזה הוא הנשמע כמוהו, השמע עם כל אלוהים. זום פה מכסה לי חלק מהמסך. כן, השמע עם כל אלוהים מדבר מתוך האש, כאשר שמעת אתה ויחי, או הניסה אלוהים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי במסעות, באותות ובמופתים ובמלחמה וביד חזקה וזרוע נטויה, מוראים גדולים ככל אשר עשה לכם השם אלוקיכם במצרים לעיניך. אז יש פה בעצם, התורה עצמה מדברת על טיעון העד. היא אומרת, האם שמע עם כל אלוהים מדבר מתוך האש כמו שאתה שמעת, או ניסה אלוהים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי וכולי, כל האירועים האלה, לא היה אף פעם, אז זה הראיה שזה נכון, ממש טיעון העד בתורה עצמה. עכשיו, פה יש קצת מקום לדון, בחלק הראשון, השמע עם, כל, זה רק הערה פרשנית, השמע עם כל אלוהים מדבר מתוך האש כאשר שמעת אתה ויחי, הדגש הוא על הויחי, נדמה לי. זאת אומרת, האם קרה אי פעם שאלוהים דיבר לציבור והציבור שרד את זה? לא, הטענה היא לא על עצם הדיבור הוא כל כך מיוחד שלכן ברור שיש פה אמת. אלא הטענה היא איך הקדוש ברוך הוא שומר עלינו, כן? תראו, אנחנו כולנו, הוא דיבר איתנו ונשארנו בחיים, זאת אומרת, הצלחנו לעמוד במעמד הזה ולצאת ממנו בחיים. אבל החלק השני, של ההמשך של הפסוקים, זה כבר לא מדבר על זה. או הניסה אלוהים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי במסעות באותות ומופתים מלחמה יד חזקה וזרוע נטויה, וכל אשר עשה לכם השם אלוקיכם במצרים לעיניך. זה כבר כן טענה שמדברת על עצם התרחשותם של האירועים והייחודיות של העניין. אז זה כבר בעצם הבסיס, או בסיס ראשוני, למה שקרוי, מה שקוראים לימים טיעון העד. עכשיו, כנגד הדבר הזה, כמובן, הטיעון הזה פונה לאותו עם שקיבל את התורה, זה נאמר באותו דור. אז הוא מדבר אליהם. אני שואל עכשיו, מה קורה איתנו? כן, הם מעבירים את זה אלינו אלפי שנים. השאלה האם גם אנחנו, קצת כמו השאלה ששאלו קודם, כן, האם אחרי זמן או אחרי דורות, עדיין אפשר להתייחס למה שקרה שם, כאילו שבעצם יש פה איזושהי ראייה ברורה. אולי לאורך הדורות היה שיבוש, זה מיתוס שהוטמע לתוך האתוס שלנו, כן, שקר שנולד בשלב כלשהו, ועבר פתאום הלאה, אבל בעצם אין לו מקור, לא היה אף פעם מעמד הר סיני. אז בדרך כלל מייחסים לכוזרי את הטענה על האמינות של המסורת, למרות שבכוזרי, אני מומחה קטן מאוד בכוזרי, אבל מה שאני בדקתי זה ממש כמה משפטים קטנים, הנה יש פה את זה במאמר א', אמר החבר על הדרך הזה השיבותיך כאשר שאלתני, וכן פתח משה לדבר עם פרעה כשאמר לו אלוהי העברים שלחני אליך, רוצה לומר אלוהי אברהם יצחק ויעקב, נשאה אברהם מפורסם אצל האומות, וכי התחבר אליהם דבר האלוהים והניג אותם ועשה להם מפלאות, ולא אמר אלוהי השמיים והארץ לחני אליך, ולא בוראי ובוראך. וכן פתח אלוהים דבריו אל המון ישראל, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, ולא אמר אני בורא העולם ובוראכם. וכן פתחתי לך מלך כוזר, כאשר שאלתני על אמונתי, השיבותיך, מה שאני חייב בו וחייבים בו כל קהל ישראל, עכשיו זה המשפט החשוב, זה משפט אחד, אשר יתברר אצלם המעמד ההוא בריאות עיניהם, ואחר כן, הקבלה הנמשכת שהיא כמראה העין. זה בעצם המשפט המפתח, כן? אלה שהיו שם הזה, הם ראו את זה בעיניים, ואנחנו זה מכוח הקבלה הנמשכת, שהיא כמראה העין, ולכן בעצם זה הטיעון, כן, לרגל אחת, זה הטיעון הידוע בשם הכוזרי. יש לנו, אחרי זה מוסיפים, כן, בסופו של דבר, הרס"ג למשל מפתח את זה יותר, הוא אומר שאם יש הרבה עדים שמעבירים את זה לאנשים רבים, כן, המסורת עוברת בחזית רחבה, ויש מנגנוני וידוא כאלה שלא יהיו חריגות, ושלא ימציאו ולא יוסיפו ולא יגרעו, כל מיני כללים כאלה שמחייבים אותנו לשמר את זה כמו שצריך, ולא להוסיף ולא להוריד פרטים, אז לא סביר שזה שקר. אם זה היה שקר, היו נוצרות סתירות, וחלק מהאנשים היו מגלים את האמת, ולא יעבירו את המסורת העלה בסוף, הוא אומר, לשקר אין רגליים. זאת אומרת, זה שזה שורד כל כך הרבה זמן, עם כל מנגנוני הווידו האלה, בעצם זה הראיה שלו לדבר הזה שזה קיים. אפשר להוסיף, כן, ההורים לא משקרים לבניהם, וכל התוספות הידועות שהוסיפו כבר סביב טיעון העד. זה טיעון העד באופן בסיסי. כמו שאמרתי קודם, צריך לראות אותו בתוך הקונטקסט הכללי. הטיעון הזה לא עומד לבדו, הוא לא עומד לעצמו, אבל עכשיו אני רוצה להתמקד ולבחון אותו. כדי לבחון אותו, אני צריך לשאול את עצמי קודם כל, הגיע אליי מסורת. עכשיו יש שאלה, אם המסורת הזאת משקפת משהו שהיה, דיברנו על הטלפון השבור, כן? האם המסורת הזאת משקפת משהו שהיה, או איזשהו מיתוס כזה שנוצר לאורך הדור. אז לפני שאני בודק את הראיות לפה ולשם, כמו במשפט, אני צריך לשאול את עצמי מי המוחזק, על מי נטל הראיה. אז אני אומר, זה מאוד מאוד, כן, קודם כל מידע עבר במסורת, אז אם אין לי אינדיקציה לחשוב שהאנשים שקרנים, אז ההנחה היא שזה כנראה נכון, אלא אם כן, יוכח אחרת. זאת אומרת, מי שאומר שמישהו פה לא אומר אמת, לא משנה דווקא אם שקר במזיד או לא, נטל הראיה הוא עליו, ככה מקובל בדרך כלל. מה מפריע לנו פה? מה שמפריע פה, כן, יש, לפני מה שמפריע, הדיונים האלה הרבה פעמים יוצאים מאיזושהי נקודת מבט שנטל הראיה הוא על מי שטוען שהמסורת היא אמיתית. לא מי שטוען, שזה לכאורה הפוך למה שאנחנו עושים בכל הקשר אחר. בא מישהו ומספר לי משהו. ההנחה שלי שזה כנראה נכון, אלא אם כן יתברר שלא. אבל פה ההנחה היא שזה לא נכון, אלא אם כן יתברר שכן. זה כמו, לא, אם אני אמצא איזה הירוגליף, או כתובת על אבן, או לא יודע, כל מיני, משהו, מגילה כזו או אחרת, שמישהו שאין לי מושג מי הוא כתב, זה ראייה ארכיאולוגית. אבל אם יש לי מסורת שעוברת אלפי שנים בפומבי, אצל מאות אלפי ומיליוני אנשים, זה בחזקת שגוי, או מוטעה, או שקרי, אלא אם כן יוכח אחרת. אז יש פה דבר מוזר. אלא מה? יש פה, כן, אולי, יש, הבאתי פה דוגמה, כן, באתר מישהו דיבר איתי על הטיעון העד, אז הוא הביא איזה דעה של חוקר, לא ציין מי זה, שטען שכל עם זקוק למאפיינים משותפים ומטרה משותפת כדי ליצור תרבות מאחדת, לכן נוצרות אצל עמים שונים מיתולוגיות. אז זה גם יציאת מצרים והתיאורים המקראיים וכו'. אז אמרתי לו שזה אולי יכול להיות נכון, אבל גם יכול להיות לא נכון. עכשיו השאלה היא, מה נקודת המוצא שלך? ולכן ברור שנקודת המוצא מאוד חשוב. אמרתי לו, תראה, בוא, עכשיו אני אשאל אותך שאלה. הרי ידוע שיש נטייה אצל חוקרים לקדם אג'נדה שלהם, עם כל מיני היפותזות שבחלקן מבוססות ובחלקן לא, ואנחנו היום מכירים את זה היטב. כל הוויכוחים סביב המקרא, כן, עכשיו הם במזבח היבל הייתי לא מזמן, ועוד. אז אנחנו רואים איך האג'נדה משפיעה על חוקרים, ועד כמה חשוב להם לצאת עם איזה תזות חדשניות, תזות שמתאימות לאג'נדה, ושחדשניות, כל מיני מניעים שהם לא ענייניים, כדי לצאת עם, ובתחום הזה זה פשוט, זאת רעה חולה. זאת אומרת, כמות ההיפותזות החסרות השחר, שכל מיני פרופסורים מנפנפים בהם, כאילו זה היה איזה אמת מדעית, היא פשוט מגוחכת. זאת אומרת, אני חושב שזה מחוויר מול הטענות על המסורת שממציאה הדברים. אבל בכל אופן אמרתי לו, אז אני את הדברים של החוקר לא מקבל, כי חוקרים דרכם להמציא היפותזות. מה אתה אומר על הטענה הזאת? התשובה לטענה הזאת היא שנכון, חוקרים דרכם הרבה פעמים להמציא היפותזות, אבל גם יכול להיות שלא. ועכשיו תלוי בשאלה מה נקודת המוצא. אותו דבר אני אומר לך על המסורת שלנו, בדיוק אותו דבר. משום מה, המסורת מותקפת דרך כל מיני דברים שהקשרים אחרים, כולל אלה שתוקפים אותה, לא אמורים לעמוד בסטנדרטים האלה, שם זה בסדר. זה עסק מאוד מעניין. אבל יש פה טענה נוספת. הטענה שפה מדובר במידע שעובר, מגיע אלינו במסורת, אבל המידע הזה הוא על אירוע לא סביר. מאוד נדיר, לא סביר, על טבעי, כל דברים כאלה. זה כבר משהו אחר. זאת אומרת, אז פה אני יכול להבין שההנחה הבסיסית היא שזה לא היה, אלא מיתוס שהומצא, ומי שרוצה לטעון שזה באמת היה, עליו נטל הראיה. אומרת, מה שחשוב פה זה הצבירות של המידע שמועבר במסורת הזאת. לא, זה לא שאלה לעצם המסורת. לכן הטענות על זה, הרבה פעמים האפולוגטיקנים הדתיים אומרים, כן, ויוליוס קיסר, איך אתה יודע שהוא היה? יש מסורת שהוא היה. או כל האירועים ההיסטוריים והאישים ההיסטוריים, וכל מה שאתם רק רוצים, כל ההיסטוריה שלנו, אנחנו לומדים עליה מפי מסורות שונות, אוקיי? אז פתאום אצלנו המסורת לא בסדר ושם כן, התשובה לזה זה טיעון דמגוגי. התשובה לזה היא תשובה מאוד פשוטה, בגלל שהאירועים שעליהם הם מספרים, הם אירועים טבעיים, בסדר? קראו לו יוליוס, קראו לו פומפיוס, מה זה משנה, אבל היה מישהו שהיה קיסר רומא, והוא עשה מלחמות כאלה ומלחמות אחרות, אז אם המידע הזה מגיע אליי, אין לי סיבה להטיל בו ספק. אבל המידע שהמסורת מביאה אליי, הוא מידע על טבעי, לא סביר, נדיר, לא קרה אף פעם. אז מתבקש לחשוב שזה בעצם מיתוס. ולכן נטל הראיה מונח על מי שרוצה להאמין למיתוס הזה, ולא על מי שתוקף אותו. עכשיו, צריך אבל לזכור שיש פה שני צדדים של המטבע. הנדירות של האירוע הזה, האל-טבעיות של האירוע הזה, משחק את השני הכיוונים. כי מצד אחד, אני אומר, אז הוא כנראה, יכול להיות שהוא לא היה. מי שטוען שהוא היה, נטל הראיה הוא עליו, כמו שאמרתי קודם. מצד שני, אם אני מגיע למסקנה שזה, שהאלטרנטיבה היא שזה כנראה מיתוס שהומצא, וזה לא אירוע אל-טבעי שממציאים מיתוס וכולי, אז למה זה לא קרה בעוד מקומות? אירוע טבעי אמור להתרחש הרבה, אחת הבעיות זה הנדירות של האירוע, אבל הנדירות של האירוע היא גופה מה שנותנת לו את התוקף, כי אם זה היה אירוע טבעי, אז למה הוא נדיר? הוא היה יכול לקרות בעוד הרבה מאוד עמים, דתות וכולי, ואני אדבר על זה בהמשך, הוא לא קרה. לא, למרות שמדברים הרבה פעמים על התגלויות אחרות ואירועים דומים, אין אירועים דומים, ככל שאני בדקתי, זה הכל דמגוגיות. אני אגיע לזה בהמשך. אז לכן הנדירות של האירוע, או האל-טבעיות שלו, היא חרב פיפיות. מצד אחד זה נכון, אני יכול להבין שבשביל לקבל את זה צריך ראיות טובות, זה לא סתם כמו עדות על אירוע היסטורי. מצד שני, מה האלטרנטיבה? אם זה שקר, זה בסדר, מישהו אחד החליט לשקר. אבל אם זה מיתוס שהוטמע לתוך העם, הייתי מצפה שיהיו מיתוסים מקבילים, כי זה אירוע טבעי שמיתוסים מוטמעים בתוך העם. אז הייתי מצפה שבעוד מקומות יוטמעו מיתוסים כאלה, וזה לא קרה במובן שקורה אצלנו, ואני אדבר על זה בהמשך, אבל זה רק המסגרת של הדיון. עכשיו, אני רוצה להיכנס באמת קצת להנחות היסוד. אז אמרתי שבעצם מה שיקבע פה, זה מה הייתי חושב אפריורי, לפני שהגיע אליי המסורת. אם זה אירוע סביר, אז אני מקבל את המסורת ונטל הראיה הוא על מי שתוקף אותה. אם זה אירוע לא סביר, אז הפוך. אז בעצם נקודת המוצא מאוד חשובה פה בשביל לקבל את ההחלטה. כן, מה הסבירות האפריורית של אירוע כזה בעינינו? אז אני אגיד, דבר ראשון, העובדה שאירוע מסוים הוא נדיר, לא אומרת שהוא לא סביר. בגלל שיש ליקוי חמה. ליקוי חמה זה אירוע מאוד נדיר. אז עכשיו מישהו יבוא ויגיד לי, ראיתי ליקוי חמה. מה אני אגיד? לא, לא מאמין לך, כי זה אירוע נדיר, כנראה המצאת את זה. או מישהו יספר לי שהוא שמע ממישהו שראה ליקוי חמה. יש אירועים נדירים, אבל הם לגמרי טבעיים, פשוט הטבע עושה אותם באופן נדיר. לא כל אירוע טבעי צריך להתרחש כל דקה. יש אירועים טבעיים שמתרחשים כל הזמן, ושיש פה אוויר. כל הזמן יש פה אוויר, זה לא משהו חד פעם. אבל יש אירועים שהם לא פחות טבעיים, אבל הם נדירים, שקיעה מתרחשת אחת ל-24 שעות, זה נדיר או לא נדיר? לא יודע, אולי לא. ומה אם מולד הלבנה? זה אחת לחודש. ומה אם השלמת הסיבוב של השמש? זה שנה. וליקוי חמה? זה לא יודע, 20,000 שנה, אני לא יודע כמה. אז זה שאירוע מסוים הוא נדיר, זה לא פוסל אותו. לכן, זה שמעמד הר סיני קרה פעם אחת, אז זה אומר שהוא נדיר, אבל זה לא אומר שהוא לא סביר. במיוחד על רקע וזה הקונטקסט שדיברתי עליו, אם אני מגיע למסקנה שיש אלוקים, וכנראה הוא אמור להתגלות ולהעביר לנו את המידע, כל מה שדיברתי פעם קודמת, לא נחזור לזה כאן שוב, אז זה הופך את העניין הזה בעצם לאירוע שהוא כן סביר, לפי בנקודת המוצא שלי. אולי היה, אולי לא, אבל אם מגיע מסורת שהוא היה, אז למה לא? זאת אומרת, נשמע סביר. לכן, עכשיו, זה נקודה שנייה, הבעיה היא על טבעיות. זאת אומרת, יש פה משהו שהוא לא לפי חוקי הטבע, משהו על-טבעי, זה לא רק שהוא נדיר. ניקוי חמה הוא טבעי, אני גם יכול להסביר איך הוא קורה. אני רואה את מסלולי השמש, הירח והארץ, ואני יכול להראות לך מה קורה בליקוי חמה, ואם נעשה חישוב, אנחנו נראה שזה קורה אחת ל-20,000 שנה. אז זה לא, זה, אין לי בעיה עם זה, כי הוא טבעי, גם אם הוא נדיר. אבל פה מדובר על נס, על אירוע על-טבעי. טוב, זה כבר משהו אחר, אז זה לא רק הנדירות, אלא זה העל-טבעיות. עכשיו פה, אני מגיע לדיוויד יום, האיש שתמיד מצטטים אותו, כמי שתקף את טיעון העד, ניסח את הביקורת על טיעון העד, זה דיוויד יום, והיתרון של הניסוח שלו, זה שהוא מפרמל את זה. זאת אומרת, הוא הופך את זה לבעיה, אפשר לקרוא לזה, לא יודע אם הסתברותית, אבל סבירותית, של השוואת אלטרנטיבות. אני אביא לכם פה את הציטוט, אז הוא כותב כך, כן, מחקר לגבי ההבנה האנושית של דיוויד יום. אנו נדרשים לבחון ספר שנכתב כמעט בוודאות הרבה אחרי מסכת האירועים המתוארת, שאין לו שום סימוכין מעדות בת הזמן, והנושא דמיון רב לאירועים הפלאיים שכל אומה מתארת בהם את ראשיתה. יניח, זה לא נכון אגב, אבל לא משנה, נניח כל איש את היד על הלב ויאמר, האם הוא חושב ששקריותו של ספר כזה, הנתמך בראיות כאלה, היא עניין מיוחד ופעי יותר מכל הניסים המתוארים בו? עכשיו, זה טיעון מאוד מתוחכם. כי הוא בעצם אומר ככה, תראו, אני לא מעלה לכם איזה טיעון בלבטי, בואו נעלה לכם טיעון הסתברותי. מגיעה אלינו מסורת על נס מסוים שקרה, אירוע על טבעי, הקדוש ברוך הוא התגלה בסיני, דיבר אלינו ענן, ערפל, אש וברקים ורעמים, ולא יודע מה, כל מיני דברים כאלה. אוף לא צייץ וכל מיני עניינים. עכשיו, יש לנו שתי אפשרויות להתייחס לזה. אפשרות אחת, זה להגיד שאכן כך היה, היה אירוע על טבעי, זה סותר את חוקי הטבע, זה לא סביר מאוד, זה בלתי אפשרי בחשיבה טבעית. אוקיי? זה על טבעי. אפשרות פרשנית שנייה, לא היה ולא נברא, זה מיתוס שהוטמע איכשהו על ידי אנשים, מכל מיני סיבות כאלה אחרות, אפשר להעלות כל מיני השערות, זה האפשרות השנייה. יש לי שתי פרשנויות לעובדה שהגיעה אליי מסורת. עכשיו בואו נעשה השוואה בין הפרשנויות, וזו הגדולה של יום. הוא לא תוקף סתם, אלא הוא עושה השוואה. הוא אומר, בואו נעשה השוואה. מצד אחד, יש לי פרשנות שאתם אומרים שהיא לא סבירה, שהמסורת משקרת. או שהמסורת לא אמינה. בסדר, כמה, מה הסיכוי של זה? 20%? אוקיי, 20%. 10%, שזה נכון, 90% שזה לא נכון. אבל גם 10% זה יותר מאשר נס, נס זה 0%. זאת אומרת, הרי שתי הפרשנויות האלה, כשאנחנו משווים ביניהם, הפרשנות שקרה נס, אני נותן לה סבירות של 0. כי זה על טבעי, זה נגד חוקי הטבע. 0 או מעט מאוד, לא משנה, כן, עד כמה שאתם מאמינים בטבע. אבל בלי אינדיקציה אחרת, זה פשוט לא קרה. עכשיו, תגידו לי שכן, לא סביר שאנשים מטמיעים מיתוס מכונן בתוך הציבור, והציבור מעביר אותו, ויש וידו, שלא יהיה שינוי, הכל נכון, אז זה מוריד את הסיכוי לטעות מעלה, סליחה, מוריד את הסיכוי ל-10%. נגיד ש10% שזה נכון, 90% שזה לא נכון. אז הנה, ניצחנו. אבל לא, כי ה10% הזה צריך להימדד מול האפס. 10% זה יותר מאפס. אז לכן הפרשנות שזה לא היה, אלא הוטמע, גם אם זה אירוע לא סביר, היא עדיין יותר סביר מאשר שזה כן היה. והמסורת היא אמיתית. ההשוואה פה היא לא בשאלה האם מסורת היא אמיתית או לא. האם מסורת היא אמיתית או לא, רוב הסיכויים במקרה הזה שלא. בסדר? שכן, סליחה. רוב הסיכויים שמסורת היא אמיתית זה כן, נקודת המוצא למסורת היא אמיתית, אלא אם כן הוכח אחרת. אבל פה האלטרנטיבה היא שאם המסורת היא אמיתית, אז היא מדווחת לנו על אירוע שהוא עצמו הסיכוי שיקרה הוא אפס. אז פה אי אפשר לדון סתם במסורת כמו על נפוליאון או על יוליוס קיסר. כי בגלל שהאירוע בעצמו לא סביר, אז לקבל את המסורת זה פחות סביר מאשר לא לקבל אותה. כי לקבל את המסורת, למרות שהמסורות הן בדרך כלל אמינות, אבל במקרה הזה היא מעבירה לי אירוע שהוא עצמו לא יכול להיות שקרה. לא בגלל אמינות המסורת. אז לכן ברור דה פקטו שפה המסורת כנראה הייתה לא אמינה. ההשוואה הזאת זה ניואנס, הוא מנסח קצת אחרת את הקושייה, אבל הוא הופך אותה לחזקה מאוד. זה לפעמים קשה להבחין מה בעצם יום חידש, הוא חידש הרבה. הניסוח הזה הוא ניסוח מצוין של בחינת היפותזות, כמו H0 ו-H1, כן, בסטטיסטיקה. זה בדיוק ניסוח של בחינת היפותזות. ואך שאתה, כן, שרלוק הולמס אומר בחותם הארבעה, אני שהזכרתי את זה כבר יותר מפעם אחת אפילו, כן, שאחרי ששללת את הבלתי אפשרי, מה שנשאר עד כמה שהוא בלתי סביר הוא כנראה מה שנכון. אם האלטרנטיבה הוא בלתי אפשרי מול לא סביר, אז אני מעדיף את הלא סביר. זה שאתה אומר שזה לא סביר, זה לא טיעון, השאלה היא מה האלטרנטיבה. אם האלטרנטיבה היא שזה לא יכול להיות, אז הלא סביר זה האלטרנטיבה המועדפת. אוקיי? אז פה בדיוק, בעצם, זה בעצם מה שטוען דיוויד יום ביחס לטיעון העד. עכשיו, אם תקראו בוויקיפדיה למשל על טיעון העד, אז אתם תראו שם הציטוטים של
כל... ראשון.
לא שומע? לא שמעתי?
אם אפשר לשאול שאלה קצרה.
כן, כן.
מה גבול הגזרה בין בלתי אפשרי לבלתי סביר?
אוקיי, שאלה נהדרת, אני אגיע אליה בהמשך. בסדר? אין לי קו חד, אבל אני אתייחס לזה, עוד רגע. אז ההשוואה הזאת בעצם, מדובר בהשוואה בין אלטרנטיבות, אומר לנו יום, וזה לקח אגב לחיים. לקח לחיים, כשאתה מתייחס לאירוע מסוים ואתה אומר, זה לא סביר. זה עוד לא אומר שהמסקנה המתבקשת היא שהוא לא היה. כי השאלה היא מה הסבירות להפך. אתה תמיד צריך להשוות מול האלטרנטיבה. כן, הדוגמה הקלאסית לדבר, גם על זה דיברתי יותר מפעם אחת, תסמונת מינכאוזן על ידי שליח. תראים את הסוגיה הפסיכולוגית המשעשעת הזאת. זאת אומרת, יש תסמונת מינכאוזן בפסיכולוגיה, זה כאשר מישהו רוצה כן למשוך תשומת לב, הברון מינכאוזן, מכירים את הסיפורים, אני מניח, התסמונת מינכאוזן זה מישהו שמספר סיפורי מינכאוזן כדי למשוך לעצמו תשומת לב. תסמונת מינכאוזן על ידי שליח, זה כאשר אתה מספר דברים נוראיים על מישהו אחר, על הבן שלך למשל, כדי לקבל תשומת לב. זאת אומרת, לא על עצמך. זה נקרא תסמונת מינכאוזן על ידי שליח. איפה עלו על התסמונת על ידי שליח? אחד מהמקרים הראשונים שבעצם הביאו לתובנה הזאת, אצל פסיכולוגים, היה סיפור באנגליה, שלאישה מתו שני תינוקות מוות הריסה. אני חושב שזה לא תאומים, אלא שני ילדים שנה אחרי שנה, או שנתיים, לא משנה, נדמה לי, אני לא זוכר כבר, אבל מתו שני ילדים מות הריסה. עכשיו, תבעו אותה למשפט על רצח. והטענה של התביעה הייתה שהסיכוי למות הריסה הוא 1 ל-8,000. הסיכוי לשני ילדים שימותו מות הריסה זה מכפלה, זה 1 ל-64 מיליון. אז כנראה שהיא רצחה אותם. זאת אומרת, לא ייתכן שזה מות הריסה, כנראה שהיא רצחה אותם. כי זה בלתי סביר לחלוטין שזה היה מות הריסה. ואז הגיע סרוי מדו, היום הוא כבר לא סר נדמה לי, סרוי מדו איזה רופא, שהוא בעצם יש לו את הזכות היוצרים על תסמונת מינכאוזן על ידי שליח, והוא טען שיש תופעה כזאת שנשים רוצחות את ילדיהם כדי לקבל תשומת לב, עושות מעשים נוראיים כדי שתשומת הלב הציבורית תופנה אליהן, והם עושים את זה למישהו אחר, לכן זה נקרא על ידי שליח ולא לעצמן, וככה הוא הסביר את האירוע הזה, והאישה נכנסה לכלא, ישבה בכלא. אז מה האירוע הזה? שום עדות, שום כלום. סטטיסטיקה. זהו, ישבה בכלא. עכשיו, אחרי, לא זוכר כמה זמן, אבל לא מעט זמן, הגיע איזה סטטיסטיקאי נורמלי אל אוסף האידיוטים שקיבלו את פסק הדין הזה, הוא אומר להם, אפשר לנסח את זה בהרבה צורות, אבל הניסוח שמתאים לענייננו, אומר להם, תגידו, מה הסיכוי שאישה תרצח את שני ילדיה? בואו ננסה לעשות איזשהו אומדן. לא יודע, כמה נשים בעולם רצחו שני ילדים שלהם? נגיד, 1 ל-60 מיליון נשמע לי אומדן זהיר דיו, נכון? אני מניח שזה אולי אפילו פחות. אוקיי? נו, אז הסיכוי שהיא רצחה את שני ילדיה הוא 1 ל-60 מיליון. הסיכוי שהיא לא רצחה אותם גם הוא 1 ל-60 מיליון. כשאתה לוקח את האלטרנטיבה א' ואתה אומר שהיא בלתי סבירה, אתה צריך לבדוק את האלטרנטיבה ב', מה הסבירות שלה. אם הסבירות שלה לא יותר גדולה, אז אתה לא יכול לדחות את אפשרות א'. תחשבו, בממלכה המאוחדת, כן, יש לנו לא יודע כמה, 50 מיליון תושבים, יש כמה, 10 מיליון אמהות, 20 מיליון אמהות, לא יודע, בזה סתם אני זורק מספרים, אבל נגיד, משהו כזה. בכמה מהאמהות האלה רצחו את שתי ילדיהן? אני מניח שלא יודע מה, 1, 2, 5, לא יודע, משהו כזה, נכון? נו, אז הסיכוי הוא כבר 1 למיליון, 1 ל-10 מיליון, כבר מאוד מתקרב לסיכוי למות הריסה. אז איך אפשר לשלוח אותה לכלא, על בסיס החישוב הסטטיסטי שאומר שהסיכוי הוא נורא קטן? הסיכוי לאלטרנטיבה לא יותר גדול, או לא משמעותית יותר גדול. זה הרי טמטום שאין כדוגמתו. חוסר הבנה סטטיסטי, אבל זה בגלל, פה דווקא הסטטיסטיקה מבלבלת, כי מישהו היה חושב על זה בשכל ישר, היה מבין את זה ישר, גם בלי סטטיסטיקה. הבעיה שכשאתה מציג טיעון סטטיסטי, זה מבלבל את כולם. ואז אתה פתאום אומר, רגע, באמת זה נכון. יותר מזה, הרי פה גם, מי אמר שהאירועים הם בלתי תלויים, ואפשר להכפיל הסתברויות, כן? הסיכוי למות הריסה זה 1 ל-8,000. הסיכוי למות הריסה של שני ילדים הוא מכפלה, למה? האירועים הם בלתי תלויים. אף אחד לא יודע למה יש מות הריסה, אז איך יודעים שזה בלתי תלול? אולי דווקא משהו בגנים במשפחה הזאת לא יודע גורם למות הריסה, ולכן דווקא אם האחד מת, אז כנראה גם השני ימות, כי יש איזשהו קשר מסוים, הרי לא יודעים למה מות הריסה קורה. אז גם הדחת האי תלות היא הנחה בעייתית. יש פה בקיצור המון הנחות, שהם פשוט, זה פשוט מופרע, והאישה הזאת ישבה בכלא המון זמן, עד שהוציאו אותה עם הטענה הסטטיסטית הזאת, אני מפלס לקח כל כך הרבה זמן. אבל זה תסמונת מלכה אותן ידי שליח, אגב, בסוף, לכן אמרתי, אני חושב שרצו לשלול ממנו את הרישיון לעסוק ברפואה, מרוי מידו, אחרי זה אמרו, תראו, הוא טעה, זה לא שלילת רישיון לעסוק ברפואה, אבל נדמה לי שאת הסר לקחו ממנו, כי הוא קיבל את זה על הגילוי של הסינדרום הזה, כן, של התסמונת הזאת. עד היום אני חושב שלא בטוח בכלל שהיא קיימת. יש ויכוח בין פסיכולוגים, האם בכלל יש דבר כזה או לא, עד כמה שהבנתי, אני לא בדקתי קצת. לא ברור בכלל שזה קיים, כי כל העדויות על זה הן עדויות מאותו סוג. זאת אומרת, אז אתה אף פעם לא תוכל לדעת שדבר כזה קיים, כי אולי באמת האישה לא רצחה, אלא זה קרה במקרה. אז קשה מאוד לדעת את הדבר הזה. בכל אופן, אז זה מלמד אותנו עד כמה חשוב להשוות אלטרנטיבות. כן, כשאתה אומר, המאמינים במקרה הזה הם אלה שהכניסו את האישה לכלא, מה הם אומרים? מה הסבירות שמסורת מתעתעת בנו? מסורת רחבה עם וידו של חוסר טעות, הכל, כן? ואסור לא להוסיף ולא לגרוע, ומסורת שאנחנו מודעים לה כבר אלפי שנים, היא מתועדת בספרים ובעל פה, ואב לבנו ורב לתלמידו וכל דברים האלה. הסיכוי מאוד מאוד קטן, מסכים, 5%, בסדר? רק בשביל התרגיל. ולכן ברור שהתורה הייתה במעמד הר סיני והכל עבר אלינו. רגע, אבל בואו נבדוק, אנחנו צריכים לשוות את 5% האלה לאלטרנטיבה. הסיכוי שהמסורת פה לא תיתעה בנו, בעצם אומר שקרה שם האירוע נגד חוקי הטבע. שזה סיכוי של פחות ב-5%. אז הנה נפלה לנו הראיה. אתם רואים? זה בדיוק אותה טעות כמו תסמונת מילכאוזן. אנחנו לוקחים משהו וכמו שרלוק הולמס, כן? אתה לוקח משהו, אתה אומר, זה בלתי אפשרי, לכן ברור, זה מאוד לא סביר, לכן ברור שהיפוכו קרה. לא נכון, יכול להיות שהיפוכו הוא בלתי אפשרי. אז זה בלתי סביר, והשני בלתי אפשרי, אז הבלתי סביר הוא כנראה יותר סביר. הכל עניין יחסי. ולכן, זה העוצמה של הטיעון של דיוויד יום, כי הוא בעצם לוקח אותנו למקום שבו קשה מאוד להתווכח איתו. הוא באמת שואל אותנו בצורה הכי קיומית שיש. עזוב, תכניס את עצמך לסיטואציה, בוא תגיד לי באמת, באמת, בלי פלפולים, בלי סטטיסטיקה, בלי כלום. מה לדעתך יותר סביר? עד כמה אתה מוכן באמת לקבל ברצינות עדות על אירוע על-טבעי, מיסי? לעומת ההנחה שקרה פה איזשהו מיתוס, אולי לא סבירה, אבל זה אפשרי. לא סותר את חוקי הטבע, זה יכול לקרות. אין פה סתירה לחוקי הטבע. אז הניסוח הזה הוא ניסוח מאוד חזק, ואם תראו בוויקיפדיה, אמרתי לכם, יש ערך על טיעון העד, תוכלו לראות שמה התלהבויות עצומות של כל האתאיסטים שמסבירים שפעם הניסים היו הטיעון הכי חזק לטובת האמונה, היום הניסים זאת הפירחה הכי גדולה על האמונה. ואת אחרי דיוויד יום זה מכת מוות לאמונה הדתית ולמסורות הדתיות, לא ישיר מהן זכר. יש מלא ביטויים, התפעלויות מפילוסופים ומכל מיני אנשים כאלה, כמובן בעיקר אתאיסטים, שתוקפים את הטיעון הזה. עכשיו, אני רוצה להסביר למה אני לא מסכים לטיעון הזה. יש לי שתי נקודות או שני היבטים של הביקורת של יום שצריך לקחת בחשבון. הביקורת הראשונה זה שהוא בעצם מבוסס על שמרנות מחשבתית. והביקורת השנייה זה שהוא מבוסס על הנחת המבוקש. אז בואו נתחיל עם שתי הביקורות האלה בצורה מסודרת יותר. נתחיל עם השמרנות המחשבתית. כן, זוכרים את הסיפור על הצהבת, סיפרתי אותו? כן, מישהו הביא יונים, אחרי חודשים הוא התרפא מהצהבת, תוך כמה ימים חזר לתפקוד. באתי להורים שלי, סיפרתי להם על המופת הגלוי הזה, הם רצו לאשפז אותי, אמרו לי שהישיבה שיגעה לי את השכל, הפכה אותי ללא רציונלי, וכל מיני דברים כאלה. ואז אמרתי להם, תראו, קיבלתי על זה עדות מאדם שנאמן עליי כלא פנטזיונר, אני מכיר אותו היטב, והוא ראה את זה בעצמו. נכון, המקרה עצמו נראה לי מאוד מוזר, נס, כן, נגד חוקי הטבע, לא יודע בדיוק מה, חוקי הרפואה, אבל יש לי עדות טובה על העניין הזה. אז אדם רציונלי לא אמור לדחות עדויות רק כי התוכן שלהם נראה לא סביר. אם העדות היא מהימנה, אז לא בטוח זה נכון. תבדוק, תראה, אולי תמצא הסבר, ואז פתאום זה גם יהפוך לסביר. אדם רציונלי אמור להתייחס לעובדות שמופיעות בפניו ולנסות להבין אותן. אם אדם היה מתייחס לכל עובדה שלא מתיישבת לו, כעובדה לא נכונה, אנחנו היינו היום עם המדע של אדם הראשון. כיוון שמדע מתקדם דרך תוצאות של ניסויים, שמראות לנו שמה שאנחנו חושבים זה לא נכון. ואם אנחנו אף פעם לא נקבל את זה, אז בעצם אנחנו גוזרים על עצמנו לא לשנות את עמדתנו אף פעם. אנחנו תמיד נשאר עם מה שאנחנו חושבים, וזה הכל. אז במובן הזה, יש פה איזשהו שמרנות מחשבתית. תחשבו, אם איינשטיין היה דוחה את המסקנות המוזרות שהוא הגיע אליהם, כי זה לא מתאים לניסיון שלו, אז היום היינו עם המכניקה של ניוטון. וגם כמובן, אם היו מקבלים את איינשטיין, אז גם היום היינו גם בלי תורת הקוונטים. וכן הלאה. זאת אומרת, המוכנות לקבל דברים שהם נגד חוקי הטבע, so called, או לפחות מה שאנחנו מבינים כחוקי הטבע, היא חלק מהאפשרות להתקדם במדע. ולכן הטענה שלא לא, לא, לא לקבל דבר כזה, היא בעצם טענה שמחביאה מאחורי השמרנות מחשבתית. אני אשאל אתכם שאלה אחרת. נגיד שהקדוש ברוך הוא קיים והיה רוצה להתגלות אלינו. מבחינת דיוויד יום אין לו שום אפשרות לעשות את זה, אפילו אם הוא ירצה לקדוש ברוך הוא. למה? כי גם אם הוא יתגלה באותות ובמופתים, תמיד כשהעדות הזה תגיע אליי, אני תמיד אעדיף את האופציה שזה שקר או טעות או מיתוס או משהו כזה, על פני האפשרות שזה קרה. זאת אומרת, אין שום אפשרות להביא לידיעתי מידע שהוא חדש לי, לפי דיוויד יום. אני אף פעם לא אקבל מידע שהוא לא אפשרי או לא סביר מבחינתי.
זה בדיוק מה שהרמב"ם אומר על מעמד הר סיני.
שמה?
הרי הוא אומר את זה בסוף הוא יחזב, את כל הניסים לא יכולים לתרום לאמונה.
לא הבנתי.
הרמב"ם הרי בפורש אומר את מה שהרב אמר אחרי רגע. שהניסים האלה של מעמד הר סיני לא יכולים לשכנע, כי תמיד יגידו שזה כזב, זה טעויות.
לא, אבל אני טוען ההפך.
לא, אבל הרב אומר ש...
מה, לא ישכנע?
הרמב"ם אומר, אתה באמת לא יכול, אלוקים לא יכול.
ליבוביץ' כבר אמר שמעמד הר סיני לא שכנע אף אחד, מיד אחרי זה הם עשו את העגל. אז הניסים יש להם כנראה כוח שכנועי די מוגבל. טוב, בכל אופן, אבל נחזור לענייננו, אז תבינו שבעצם דיוויד יום, אגב, בשם המדע, בשם המדע הוא מקבל תזה שלא ניתנת להפרחה. התזה שלו שלא יכולים להיות אירועים על-טבעיים לא ניתנת להפרחה. למה? אם אני אמצא אירוע על טבעי ואני אספר לו על זה, הוא לא יקבל, כי אירוע על טבעי לא יכול להיות. ואז כמובן מתברר שאירוע על טבעי אכן לא יכול להיות, כי שום עדות לא הגיע אליי עליו. הגיעו עדויות? לא, אני לא קיבלתי אותן, כי זה לא יכול להיות. אז לא, שום עדות לא הגיע אליי, ממילא זה לא אפשרי, ממילא אני לא מקבל את כל העדויות, ממילא זה לא אפשרי, וכן הלאה. אתם מבינים שפה בשם המדע, יום מתחפר בתוך עמדה שלא ניתנת להוכחה, להפרחה. הוא לא עומד בקריטריון המדעי. התזה ה-so-called מדעית הזאת. זה אבסורד. אם קרה משהו כזה, גם אם זה נגד חוקי הטבע, תלוי, תבדוק, תראה, אבל זה שאתה חושב שזה לא אפשרי, זה לא אומר. עדויות, יש להם כוח. אתה צריך
לא, לה... אבל אני, אבל הרב, אם קורה לך תופעה חדשה שלכאורה נוגדת חוקי הטבע, ואתה אומר שזה חוק, אתה בסך הכל אומר, יש חוק טבע שאני לא יודע אותו.
רגע, אני אגיע לזה, שנייה. אז אני אגיע להמשך, אני אתן לי רק לבנות את הטיעון. אז הטענה בעצם של השמרנות אומרת שבעצם הגישה של יום, הרציונלית של יום, חוסמת אותנו מפני כל שינוי פרדיגמה. כיוון שחוקי הטבע, כפי שאנחנו מכירים אותם היום, אוסרים תופעות יחסותיות וקוונטיות, לא היום, לפני 100 שנה, אוסרים תופעות יחסותיות וקוונטיות. אז תורת היחסות ותורת הקוונטים בעצם לא קביעות מבחינת יום. עכשיו, אני אגיד יותר מזה. למעשה זה לא רק על יום מדבר על השרשרת, כי הרי אנחנו לא היינו שם, אנחנו רק שמענו את זה מאחרים. עזוב, אני שואל את אותה שאלה על מי שהיה שם. למה אתה צריך להרחיק את עדותך? גם מי שהיה שם, דיברנו על העקדה בשיעור הקודם, אותו טיעון. אמרתי שזה יחזור עוד פעם. גם שם, אני הייתי שם, מתגלה הקדוש ברוך הוא, עכשיו לי שתי אפשרויות. או שאני עוזה הזיה, או שזה קורה. עכשיו, אם זה קורה, זה אירוע על-טבעי, לא יכול להיות, זה נגד חוקי הטבע. אם זה הזיה, נכון, לא סביר שקורות לי הזיות. אז זה קורה, זה לא על-טבעי. זה יכול לקרות. סיכוי קטן, 2%. טוב, 2% מול 0, ו2% עדיף. אז גם מי שנמצא במעמד הר סיני, לא רק מי שנמצא רחוק ומקבל את זה מכוח שרשרת של מסירה, גם הוא בעצם יכול להשתמש בטיעון של יום ולהגיד לא מקבל את זה. ואז לא רק שאני לא אקבל עדויות על אירועים לא טבעיים, אלא אני עצמי לא אחווה מעולם אירוע על טבעי. אני אומר לכם את זה על עצמי.
גם אם כולם מסביבי עוזים את אותו הזיה?
כן, ברור. כי הסיכוי שכולם יעזו את אותה הזיה, זה אומר שמישהו ייחז את עינינו, יכול לקרות, סיכוי קטן אבל יכול לקרות. אבל האלטרנטיבה זה על טבעי, זה נס, זה לא יכול לקרות בכלל. אז זה שכולם חווים, זה מוריד את זה מ10% ל1%, או 0.5%, בסדר? וגם 0.5% זה יותר מ0. בטיעון הזה אפשר ללכת מאוד רחוק. אלא אם כן אתה אומר לי שגם העל טבעי הוא לא 0, אלא יכול לקרות. אבל אז כבר צריך להתחיל למדוד את ההסתברויות ולראות מה עדיף על מה. תראו, הנקודה היא שבעצם התיאוריה של דיוויד יום נשמעת נורא משכנעת ונורא רציונלית. אבל היא לא, א', אני אדבר עוד בהמשך שהיא מניחה את המבוקש, אבל היא ערובה לשמרנות, ושמרנות זה ערובה לטעויות. כי אתה לא תקבל עובדות רק בגלל שהן לא מתאימות למה שאתה חושב עכשיו. וזה לא הגיוני. כמו שאמרתי קודם, הרי יכול להיות משהו שמה שאני חושב עכשיו הוא לא נכון, אני לעולם לא אבחח בזה, אפילו אם זה באמת כך. כי אני לא אקבל עדויות על מה שקרה, אפילו חוויות, לא רק עדויות, מה שקרה. אני חוסם את האפשרות לשנות את הפרדיגמה שלי, ובכך הפרדיגמה הופכת להיות לא מדעית, היא לא ניתנת להפרחה. אני חושב שזה לא רציונלי להתנהל באופן כזה. עכשיו, אני אגיד יותר מזה, אני אראה לכם שבעצם אנחנו משתמשים בעצמנו בתופעה הזאת. אספר לכם סיפור שהיה לחבר שלי, חבר חילוני לגמרי, שהוא עוסק בהמצאה חשיבה יצירתית שיטתית. חשיבה המצאתית שיטתית, כן? הוא הקים חברה, הוא נותן ייעוץ לממשלות ולחברות על גדולות בכל רחבי העולם, מזמינים אותו, והחברה שלהם כבר יש להם עשרות עובדים וזה, זה כבר קיים כמה עשרות שנים, והוא מסתובב בעולם, בין היתר הוא גם עושה עבודות פרו בונו. מקומות שהוא מרגיש שזו תרומה חברתית, לפתור בעיות חברתיות או משהו כזה, הטכניקות, הם אספו טכניקות, זה בעצם איזה יהודי רוסי בשם אלצ'ולר, אסף איזה אוסף טכניקות כאלה ובנה תורה, איך פותרים בעיות, מגיעים לפתרונות יצירתיים, אבל בצורה שיטתית. בדרך כלל יצירתיות נשמע לנו ההפך משיטתיות. הוא בנה טכניקות שיטתיות להגיע לפתרונות יצירתיים. זה כמובן שווה מיליונים. טוב, אז פעם אחת הוא מספר לי, בעצם קראתי פעם שהוא כתב את זה, אחרי זה דיברנו על זה, על אירוע שהיה במידווסט בארצות הברית, הייתה שם אני כבר לא זוכר איזה אפילו, עיר די גדולה, שהיו המון בעיות על רקע מגדרי, גזעי, להטאבים, כל מיני דברים, היה מתח נורא גדול בעיר, והם החליטו לעשות מעשה, לאסוף 16 נציגים של כל הקהילות, נשים, גברים, להטאבים, שחורים, לבנים, היספנים, לא משנה, מכל הסוגים והמינים, 16 נציגים, בטח אם הם מצאו אישה היספנית וכו', זה חסך להם, שהיא גם לסבית, אז הצליחו עם 16 לייצג, לא יודע מה, הרבה מהקבוצות לפחות, והתיישבו ליומיים סדנה, שהוא נתן להם את זה פרובונו, הוא הנחה את הסדנה. הוא אומר, ביום הראשון, עשו כל מיני דברים, עבדו, עשו סדנה. ביום השני, הוא ביקש מכל אחד מהיושבים שם לקום, להגיד משהו מהחוויות על היום הקודם, ולהזמין מישהו אחר מבין ה-16 האלה שידבר, שיעשה אותו דבר. שגם כן יגיד משהו משמו, ואז יזמין עוד מישהו וכן הלאה. טוב, אז קם הראשון, יזמין את השנייה, את השלישי וכן הלאה, ואיזשהו שלב נגמר, ואמנון, החבר שלי, מתכוון לעבור הלאה בתוכנית. ואז כבר, התחיל כבר את השלב הבא. ואז פתאום מצביעה איזו אישה שחורה שישבה שמה, היא אומרת, תגידו, שמתם לב שהשחורים לא הוזמנו לדבר כאן? אף אחד. זאת אומרת, מי שדיבר זה רק, זאת אומרת, כל אלה שלא שחורים. את השחורים אף אחד לא הזמין. לא רק שאף אחד לא הזמין, אלא אף אחד אפילו לא שם לב שהם לא הוזמנו. זאת אומרת, הם היו בטוחים שחיסו את כולם. וזה באירוע שמטרתו נישור על מתחים, בין היתר על בסיס גזעי. אז אמנון היה עמום, כי הוא עצמו גם לא שם לב, והוא מאוד רגיש לדברים האלה, גם בלי קשר לאירועים האלה, הוא לא שם לב, הוא היה עמום. אז הוא כתב על זה, את הפוסט, תראו עד כמה זה מוטמע בנו עמוק, העניין הזה. אז אמרתי לו את מה שאמרתי לבחור ההוא מהאתר שלנו. אמרתי לו, שמע אמנון, קראתי את הפוסט שלך, ואני שואל אותך שאלה, יש לי שתי אפשרויות להתייחס למה שאתה סיפרת. כן, הוא חילוני, אז היה לנו הרבה ויכוחים על הבסיס הזה, כן? אז יש לי שתי אפשרויות להתייחס למה שסיפרת. האפשרות אחת, שזה באמת קרה, זה מאוד מוזר, כן? באירוע הזה שכחו את כל השחורים, ואף אחד אפילו לא שם לב ששכחו אותם. זה בלתי אפשרי כמעט, מה הסיכוי זה יקרה? לא יודע, 2%. אוקיי? אפשרות שנייה, שאתה פינטזת. לא היה ולא נברא. עכשיו יש לי גם הסבר טוב למה אתה מפנטז את זה. כי זה סיפור עם לקח נהדר נגד גזענות, והרי אתה לוחם ידוע נגד גזענות. כן? כמו החוקר שאוהב היפותזות פרובוקטיביות כדי לרכוש לעצמו שם, לצאת לתקשורת עם התזות שלו. אוקיי? אז יש לי שתי אפשרויות. מה משתיין אתה מציע לי לקבל? אני חושב, נשמע לי יותר הגיוני שפשוט לא היה ולא נברא, אתה מפנטז. כי הסיכוי שזה היה הוא קטן מאוד. סיכוי שאתה מפנטז הוא גם קטן, אבל נשמע לי יותר גדול מאשר הסיכוי שזה היה. אתם מבינים? זה בדיוק הטיעון של דיוויד יום. עכשיו, אם תשאלו אותי, זה הכל סיפור, כי אני כן מאמין לו. אני מאמין לגמרי, למה? אני מכיר אותו, הוא איש אמין. למה אני מאמין לו? החשבון הסטטיסטי הרי הוא לכאורה הולך לכיוון השני. התשובה, כי חשבון סטטיסטי שבודק שתי אפשרויות, צריך לקחת את שני הצדדים. להשוות אותם. ולפעמים אנחנו שבועים בהשוואה, ושורכים של ההשוואה יש שני צדדים. מי אמר שאירוע אל-טיווי זה סיכוי אפס? סיכוי אפס. אתה מניח איזושהי הנחה, כי אנחנו מגיעים להנחת המבוקש. אירוע אל-טיווי, או לא אל-טיווי, אלא שחוקי הטבע שלי לא נכונים, וזה אירוע טיווי, לא משנה, יכול להיות כך או כך. אבל מה הסיכוי שחוקי הטבע שאני יודע היום, הם לא נכונים? יכול לקרות. הוא אולי קטן, אבל לא משנה, יכול לקרות. זה לא אפס, ואת זה אני צריך להשוות מול הסיכוי לזה שאתה לא אמין, או שהמסורת שהגיעה אליי לא אמינה. אני מכיר אותך כאדם אמין. מסורת רחבה כזאת שבדקת אותה, אני מכיר אותה כמסורת אמינה. אז גם אם היא מגיעה אליי ומביאה אליי אירוע לא סביר, זה לא נכון שאני אוטומטית צריך לדחות את זה. זאת לא מסקנה רציונלית המתבקשת, לא תמיד. צריך להשוות את רמת האמינות של המסורת, או של הצינור שמביא אליי את המידע, מול הסיכוי שהמידע הזה לא נכון, או הומצא. וזאת השוואה מאוד לא טריוויאלית, וכמובן, ההשוואה הזאת תלויה בנקודת המוצא. כי אם נקודת המוצא שלך זה שניסים לא יכולים להיות ואין אלוקים, אז ברור לי שאתה בוחר את האופציה שזה מיתוס, והאירועים לא היו. כי מבחינתך, האלטרנטיבה שהאירועים היו, הסיכוי שלה הוא אפס. אבל אני, בדיוק בגלל הקונטקסט שדיברתי עליו קודם, ואמרתי שהאירועים, שהתגלות אלוקית וניסים וקיומו של אלוקים, זה להפך, זה אפילו סביר, לא רק שזה לא בלתי סביר. זה סביר לגמרי, להפך. זאת מסקנה מתבקשת מהשיקולים הפילוסופיים. אז עכשיו גם מגיע להם מידע שהוא התגלה, נכון, זה אל-טבעי, זה נדיר, הכל נכון. אבל אין לי שום בעיה עם האירוע אל-טבעי הזה, כי הקדוש ברוך הוא קיים. אז קיים בעולם מימד אל-טבעי, ולכן כשיש עדויות לזה שהוא מופיע לעיניי, זה שזה נדיר, אמרנו, זה כמו ליקוי חמה, זה לא מעניין, אבל זה שזה אל-טבעי, עכשיו מתברר גם לא מעניין. בסדר, אני מאמין בקיומו של אלוקים, ואם הוא התגלה, אז הוא התגלה, מה הבעיה? אין לי בעיה עקרונית לקבל את זה. עכשיו אתה אומר לי, מסורת יכולה להשתבש או לא להשתבש, אז אני בודק מה האמינות שאני נותן למסורת הזאת. כאן אנחנו מגיעים לביקורת השנייה שלי על הטיעון של יום, הנחת המבוקש. יום מניח את המבוקש, הוא מניח שאין אלוקים ולא יכולים להיות ניסים אלא רק טבע, והוא מגיע למסקנה, פלא ופלא, שאין ניסים ואין אלוקים אלא רק טבע. כיוון שכל עדות שתשבור לו את הפרדיגמה, הוא לא יקבל אותה. אז הוא יישאר כמובן בה, וזה יחזק עוד יותר, ואז הנה, אנחנו רואים שאין ניסים, כי אין שום עדות על ניסים. יש מיליוני עדויות, לא, לא, זה עדויות לא אמינות, כי ניסים, ניסים זה לא יכול להיות. אז אם העדויות לא אמינות, אז אין עדויות על ניסים, אז כנראה אין ניסים, אז העדויות הבאות שיבואו, הן כנראה שקריות, אז לכן אין עדויות על ניסים, ואין ניסים, וזה הכל, אז אתה בעצם מניח את המבוקש. אתה מניח שאין ניסים ואין אלוקים, והמסקנה שלה אתה מגיע, הפלא ופלא, שאין ניסים ואין אלוקים. אבל אני מניח את ההנחה שיש אלוקים ויש ניסים, או לפחות יכולים להיות ניסים, זה לא דבר מופרך, אם יש אלוקים, הוא ברא את הטבע, הוא גם יכול לעשות ניסים, עכשיו מגיעה להם מסורת, אז אני בודק עד כמה מסורת היא אמינה, אבל אין לי שום בעיה לקבל אותה. אז הטיעון של יום הוא הרבה יותר חלש ממה שהוא נראה במבט ראשון. אנחנו כל צעד בחיים פועלים נגדו, כל הזמן. אלא מה? יום יכול להגיד לי, בסדר, אני אתאיסט, אין בעיה, זכותך. ואלה תגיד לי שיש לך טיעון שמחזק את האתאיזם, הוא ממש לא. זאת אומרת, אני לא הוכחתי שהאתאיזם לא נכון, אני טענתי שהטיעון שלהם לטובת האתאיזם הוא לא נכון. האתאיזם יכול להיות נכון, אבל הטיעון שלך מניח את המבוקש, הוא לא שווה כלום. וההתלהבויות המופלאות האלה של האתאיסטים מהטיעון של יום, זה כל כך מגוחך, זה פשוט חוסר הבנה בסיסי ממש. טוב, זה מאוד אופייני שם, אבל... האתאיסטים זאת כנסייה, כמו דיברנו על זה כבר, לא פחות פנאטית מהכנסייה הדתית. זאת אומרת, והטיעונים המופרכים בשני הצדדים בהחלט יכולים להתחרות, הרבה פעמים אחד בשני. זה, הוויכוחים האלה באמת לפעמים, לא יודע מה, גורמים לי לאור ברווז. מרוב כעס, כן, לא מרוב התרגשות. אז זאת דוגמה טובה, אנחנו אולי קצת נמשיך עם זה בפעם הבאה. עד כאן. אני אמרתי שאני עוד אחזור לשאלה איך אני אישית מתייחס לניסים, נגיע לזה בפעם הבאה, כן? טוב, יש שאלה, אז...
שבת שלום.
זה הערה
טובה. תודה רבה.
שלום, להתראות.
להתראות.